דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ה עמוד ב' במשנה למטה. מסופר במשנה שאם מוצאים אדם הרוג מחוץ לעיר, באים הדיינים מלשכת הגזית בירושלים, מהסנהדרין הגדולה, אל המקום, מודדים לאיזה עיר אותו הרוג, אותו חלל הכי קרוב, ובני אותה העיר צריכים להביא כפרה. אולי יש להם איזושהי אשמה בזה שהבן אדם הזה נהרג. ברגע שזקני הסנהדרין של לשכת הגזית מדדו, וכבר נקבע איזה עיר צריכה להביא את הכפרה, נפטרו זקני ירושלים והלכו להם. מכאן ולהבא התפקיד של זקני אותה העיר הקרובה, דיינים של בית הדין של אותה העיר, הם צריכים לדאוג לכפר על בני העיר. מביאים עגלה ערופה, עגלת בקר. היא צריכה להיות כזאת אשר מעולם לא משכה בעול. אם יש בה מום, זה לא פוסל בה. אין המום פוסל בה. לוקחים את העגלה הזאת, מורידים אותה לנחל, לעמק איתן. איתן כמשמעו, כשהקרקע שלו קשה כאבן. בדיעבד אף על פי שאינו איתן כשר, זה רק למצווה שזה יהיה נחל איתן. ועורפין אותה בסכין גדולה של קצבים שנקראת קופיץ, לא במקום ששוחטים בדרך כלל, לא בגרון, אלא בעורף, מאחוריה. ומקומה, באותו מקום שבו ערפו אותה, השטח הזה אסור לעשות עבודה בקרקע עצמה, עם האדמה בעצמה. הוא אסור מלזרוע ומלעבוד, אבל מותר לך לעמוד שם ולעשות מלאכה שהיא לא בקרקע עצמה. מותר לנפץ, לסרוק שם פשטן, מותר לסטט, לנקר שם אבנים. אחרי שערפו את העגלה, זקני אותה העיר רוחצים את ידיהם במים, במקום העריפה של העגלה, ואומרים בלשון הקודש, ידינו לא שפכה את הדם הזה, ועינינו לא ראו. רגע, 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 מה קורה כאן? מחוץ לעיר מצאו מישהו שהוא הרוג. לא יודעים מי הרג אותו. מי אלה שצריכים להתנצל ולומר אנחנו לא אשמים? הרבנים? הדיינים? וכי עלתה על, על דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? לא מצאת בכל העיר אנשים שחשודים שידיהם שפכו את הדם הזה עד שהגעת אל הדיינים, הרבנים של העיר? אלא, ודאי שהם לא קרובים לחטא הזה של רציחה, אלא הכוונה שהם לא גרמו למותו. יש איגרת מפורסמת של הרמב״ם שאחד אמר שהוא ביום הכיפורים לא יכול לומר את ההלכת, לא יכול לומר את ההלכת. יש שם כל מיני עבירות משונות שהוא בחיים לא יתקרב אליהם, אפילו לא על 400 פרסה. מה הוא יתוודע על דבר שהוא לא עשה וכי הוא שקרן? אז אומרים שהרמב״ם כותב לו שם שאם בן אדם ידע את החובה שיש לבן אדם כלפי הקדוש ברוך הוא בעבודת השם, הוא ידע שכל מה שכתוב בעל חטא בוודאי שהוא שייך בו. כשבן אדם אומר על חטא שחטאנו לפניך בשפיכות דמים, זה לא בדווקא שהוא בא למישהו ורצח אותו, אלא יכול להיות שפיכות דמים דברים עדינים יותר, דברים שהם דקים שבדקים. למשל, שלא בא נרצח על ידינו ופתרנו בלא לתת לו מזון, ולכן הוא היה צריך לרסתם ולגזול מהבריאות ועל ידי זה הוא נהרג. וכן, עינינו לא ראו, הכוונה לא ראינו איך שהוא יוצא והנחנו לצאת בלא שמישהו ילווה אותו, בלי חבורת אנשים שילכו איתו, כדי שהוא לא יבוא לידי סכנה, שהוא הולך לבד במקומות סכנה, שלא הנחנו אותו ללכת בלא לוויה. ואחר כך הכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי מקרב עמך ישראל, ונתכפר להם אדם. לא, ונתכפר להם אדם שכתוב בהמשך הפסוק, זה הם כבר לא היו צריכים לומר את הסיום הזה של נתכפר להם אדם, אלא זה רוח הקודש מבשרתם לישראל על ידי משה רבינו. מתי שתעשו ככה, אדם מתכפר להם. אין בעיה שיש מום בעגלה ערופה. גם אם יש במום מקשרה. מה, עגלה ערופה זה כל כך קל שאפשר להתיר אותה עם מום? ויהיה מום פוסל בעגלה. מקל וחומר מפרה אדומה. ומה הפרה אדומה שהיא קלה יותר? שאין השנים פוסלות בה. היא לא נפסלת מזקנה. אף על פי כן מום פוסל בה. כתוב, אשר אין בה מום. בפרשת חוקת, שם נאמר כל העניין של פרה אדומה. עגלה ששנים פוסלות בה. רש"י אומר שהיא קשרה רק עד שהיא בת שנה. אינו דין שיהי מום פוסל בה? יותר חמורה מפרה אדומה. לא נחמיר בת החומרה שיש בפרה אדומה. מתרצת הגמרא, היינו אמורים באמת להחמיר, אבל יש דרשה מיוחדת בפרה אדומה, שרק אצלה פוסל מום. שניית עמדה אמר קרא אשר אין בה מום. דווקא בה מום פוסל ואין מום פוסל בעגלה. שואלת הגמרא, יש עוד פעם שכתוב בה. אשר לא עובד בה. ככה נאמר בעגלה ערופה. וזה אומר שעגלה ערופה, בשביל שהיא תהיה קשרה, צריך להיות שלא עשו בה עבודה. בכל זאת אנחנו אומרים שלומדים מעגלה ערופה גם לפרה אדומה, ששאר עבודות פוסלות בה. אלא מעטה שהמילה בה ממעטת, לא יהיו שאר העבודות חוץ מזה שהיא נושאת עול, פוסלות בפרה אדומה. כי לומדים את הפסול הזה מעגלה ערופה, ובעגלה ערופה כתוב בה. למה אתה לא ממעט שדווקא בעגלה ערופה פוסלות שאר העבודות ולא בפרה אדומה? למה אמר רב יהודה אמר בשם רב, אם הניח על הפרה אגודה של סכים, כבר היא פסולה בעבודה הזאת? היא רק הניח עליה, לא עול, אגודה של סכים. ובעגלה, גם כן כשעגלה של סכים פוסלת בה, אבל זה לא כשעצם זה שהניחו עליה, אלא עד שתמשוך, תטלטל אותם, כי כתוב שם לשון של משכה בעול, צריכה למשוך. אבל מכל מקום, איפה אתה יודע בכלל שפרה אדומה, אם היא הניחו עליה אגודה של סכים, זה פוסל אותה. הרי כתוב דווקא שעול פוסל אותה. לומדים את זה מעגלה ערופה. נשאלת השאלה, הרי בעגלה ערופה כתוב אשר לא עובד בה, אולי נמד דווקא עגלה ערופה ולא פרה אדומה. מתרצת הגמרא, הסיבה שלומדים מעגלה ערופה לפרה אדומה, ששאר עבודות פוסלות בפרה אדומה, אף על פי שכתוב בעגלה ערופה בה, כי שם זה שונה, שני פרדי, אלפינן גזירה שווה, עול עול מעגלה. שואלת הגמרא אם כן, עגלה נמי, תהי, תלמד גזירה שווה, עול עול מפרה. אותו גזירה שווה בין פרה אדומה לבין עגלה ערופה. כמו שאתה לומד מעגלה ערופה לפרה אדומה, שגם שאר עבודות פוסלות בה. בוא תלמד מפרה אדומה לעגלה ערופה, שמום פוסל בה. עונה הגמרא, מי את רחמנה בפרה אדומה שדווקא בה? מום פוסל. שואלת הגמרא, בעגלה נמי כתיב בה, דווקא בה שאר עבודות פוסלות. עונה הגמרא, ההוא מה שכתוב בה בעגלה, הוא לא מיותר. מבעי אלה למיותי קודשים. שאר קורבנות, דלא פסלה בהו עבודה. שהם עשו בהם עבודה, הם לא נפסלים. רק עגלה ערופה, שלא הוא בא דווקא בה ולא בשאר קורבנות. כי היה עולה בדעתנו, שר כדעת החמינה, ליתה בקל וחומר מעגלה, שהם יעשו מלאכה בקורבנות, הם יפסלו קל וחומר מעגלה ערופה. ומה עגלה ערופה, שאם יש בה מום, אין המום פוסל בה. בכל זאת אם עושים בעבודה, היא פוסלת בה. קורבנות, קודשים שמום פוסלת בהם, אינו דין שהעבודה פוסלת בהם. לכן כתובה המילה בה, למעט שקורבנות שנעשה בהם מלאכה, הן לא נפסלות. דוחה הגמרא איכא למפרחתא קל וחומר הזה. מה לעגלה שכן שנים פוסלות בה? גיל מסוים שהיא כבר אינה קשרה לעגלה, רק בשנה הראשונה היא קשרה, כמו שרש"י מבאר, ובקודשים, רוב הקודשים לא נפסלים למעלה מגיל שנה. אז אם כן, המילה בא מיותרת. מתרצת הגמרא, אתו קודשים מילקה דפסלו בהושנים, הרי יש קורבן פסח, קורבן חטאת, שגם כן קשרים רק עד גיל שנה. אז כי הצטריך המילה בא, קרא, שכתובה בעגלה, לאנך קודשים דפסלה בהושנים. בשביל אותם קורבנות שכן נפסלים בריבוי שנים, אולי היינו אומרים שהם גם נפסלים כשנעשה בהם עבודה. לכן ממעטים דווקא שלא עובד בה בעגלה ולא בשאר הקורבנות. אבל לא ממעטים את זה לפרה. שואלת הגמרא, בקודשים, זה לא פסלי בו עבודה, כבר יש לנו לימוד. מאחה נפקה מבא, בעגלה לומדים את זה, מאתם נפקה ממומים שכתובים בקורבנות, שפוסלים קורבנות. כתוב שם, כל מיני סוגי מומים, שלא נפרט אותם כאן, שאם יש בקורבנות את המומים הבאים, הוורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה להשם. דווקא אלה יהיה אתה מקריב, אבל אתה מקריב קודשים שנאבדה בהם עבודה. אז לא צריך את המילה בא מעגלה ערופה ללמד שעבודה לא פוסלת בקורבנות, אם עושים בה איזה מלאכה. מתרץ את הגמרא אף על פי שיש את הלימוד מהמילה אלה, שעבודות לא פוסלות בקורבן, יצריך גם את המיעוט בה. סקלת החמינה, היה עולה בדעתנו, הנמילה, מתי בהמות כשרות שנעשה בהם מלאכה, הנמילה, איך דעבד בהן עבודת היתר, שעשה בהם עבודה, שזה לא, אין איסור בעבודה שהוא עשה בהם, אבל בעבודת איסור, למשל שהוא חרש בהם בשבת, עשה בהם עבודה שאסורה, אסור לעשות בהם, הם על יצרו, אולי זה כן יעשור את הקורבנות, לכן צריך עוד לימוד, את הלימוד הזה נלמד מבא, שכתוב בעגלה ערופה, אומרת הגמרא, וענה ממאה חנפקה, גם כאן, וגם זה, וכי צריכים את הלימוד מהמילה בא, הרי ממה שכתוב שם, בפרשל של מומים, ומיד בן איכר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה, דורשים מהמילה אלה, שכתובה גם כאן, דווקא אלה יהיה אתה מקריב, אבל אתה מקריב קודשים שנאבדה בהם עבודה, אפילו של איסור. אז שמה צריך את המילה בא לקורבנות? יצטריך. סייג לדח אמין ענה מילי, שהבהמות כשרות איך עבד בהן כשהם עדיין היו חולים לפני שהקדישו אותם לקורבן. אבל כשעבד בהם כשהם קודשים, אחרי שהקדישו אותם, הם הליצרו אולי הם יהיו אסורים בזה שעשו בהם עבודה. צריך, לכן צריך את המילה בא כדי לומר שאפילו אם נעשה בהם מלאכה כשהם כבר היו קודשים, הם לא נפסלים. דווקא אשר לא עובד בא בעגלה ערופה, אבל בקורבנות, גם אם נעשתה בהם מלאכה, הם לא נפסלים. גופה, נתבונן בגופם של דבריו, מה שאמר רב יהודה בשם רב. הניח על הפרה, הניח עליה אגודה של שקים. עצם זה שהוא הניח עליה, היא כבר פסולה. ובעגלה ערופה, היא אינה פסולה עד שהיא תמשוך קצת את האגודה הזאת, שהיא תלך עם זה קצת. מקשה הגמרה על רב, מייטיבי, כתוב על פרה אדומה שהיא נפסלת אם עלה עליה עול. אין לי אלא עול. שאר העבודות, מניין שפוסלות אותה, את הפרה, אמרת, קל וחומר. ומה עגלה ערופה שאין מום פוסל בה? בכל זאת, שאר עבודות פוסלות בה. כתוב שלא עובד בה. אז פרה אדומה שמום פוסל בה, אינו דין ששאר העבודות פוסלים בה? כל שכן. אז אם כן יש לנו קל וחומר. ואם יש לך דרך לדחות את הקל וחומר, כמו שנראה תכף שתי אפשרויות, אם נפשך לומר, אז אפשר ללמוד את בגזירה שווה. וכשהמילה שממנה לומדים את הגזירה שווה היא מיותרת, אז אפילו אם יש פרחה לומר ששתי הפרשיות שלומדים מהם את הגזירה שווה לא דומות, עדיין הם לומדים את הגזירה שווה, כי המילה מיותרת. אז מה הגזירה שווה? נאמר כאן בפרה את המילה עול, ונאמר להלן בעגלה ערופה את המילה עול. מה להלן? בעגלה ערופה, שאר העבודות פוסלות בה, אף כאן בפרה אדומה, שאר העבודות פוסלות בה. מה אם אפשר לומר? איזה שתי דרכים יש לך לפרוח את הקל וחומר? וכי תימה, אם תאמר איקה למפרח, מה לעגלה ערופה שהיא חמורה מפרה, שכן שנים פוסלות בה? ובפרה, גם אם היא זקנה, היא לא נפסלת. אין עמי, פרחה נוספת, קודשים יוכיחו, שהרי מום פוסל בהם, ואין העבודה פוסלת בהם, כמו שהבאנו לזה שלוש מקורות. לכן הבאנו גזירה שווה, נאמר כאן עול ונאמר להלן עול, מה להלן בעגלה ערופה שאר העבודות פסולות, אף כאן שאר העבודות פסולות, או יותר נכון פוסלות. עכשיו אם כן, אתה לומד שאר העבודות שפוסלות בפרה אדומה מעגלה ערופה. וממקום שבאת מעגלה ערופה, שמשם אתה לומד לפרה אדומה, אולי תלמד שפרה אדומה תהיה דומה, בפסול שהיא נפסלת במלאכה לעגלה ערופה שממנה היא נלמדת. מה להלן אינה נפסלת עד שתמשוך? אף כאן בפרה אדומה היא לא תיפסל עד שתמשוך. אז למה רב אומר שהיא נפסלת אפילו כשהוא הניח עליה לשם מלאכה בלי שהיא תמשוך בפרה אדומה? מתרץ את הגמרא כי רב באמת לא למד מהלימוד הזה של הגזירה שווה. אלא יש ויכוח בין התנאים מניין לומדים. שפרה אדומה נפסלת גם בשאר מלאכות ולא רק על ידי שהניחו עליה עול. תנאי היא באמת דאי קטנה בברייתא דמאי תלמד לעגלה ערופה כמו שהבאנו מקודם. ואת הבית השבנו קודם מהגזרה שווה. והיקה, יש תתנה, דמייטלה מגופה, דפרשת פרה. מה זה הדרשה הזאת? לתניה, כתוב בפרה אדומה עול. שאם עלה עליה עול היא נפסלת. אין לי אלא עול. שאר העבודות מניין. תלמוד לומר, היה יכול להיות כתוב אשר לא, אשר לא עלה עול עליה. למה כתוב אשר לא עלה עליה עול? זה בא ללמד מכל מקום. שאפילו אם עלה עליה שאר דברים, לא דווקא עול, אם נעשה בשאר מלאכה, היא כבר נפסלת. אם כן, מה תלמוד לומר עול? שמשמע דווקא עול? כן, יש חומרה מיוחדת בעול. עול פוסל בה, גם אם הניחו את העול, סתם, לא בשביל לעשות מלאכה עם הפרה הזאת. רק מה, בן אדם סחב את העול, היה לו כבר כבד, הניח את זה רגע על הפרה האדומה. כבר פוסל אותה. לא הנחתי את זה בכלל בשביל מלאכה. לא באתי לעשות מלאכה עם הפרה. בכל זאת זה פוסל אותה, אם הנחתי עליה עול. זה מה שמיוחד בעול. עול פוסל בבן בשעת עבודה ובן שלא בשעת עבודה. אפילו אם הוא שם את העול רק בשביל להקל מהמסע שלו. אבל שאר עבודות אין פוסלות בה, אלא בשעת עבודה. כשהוא משתמש בה. עכשיו, גם אם הוא שם את שאר הדברים עליה, אז כך, אם הוא שם את שאר הדברים להקל ממסעו, באמת זה לא פוסל אותה. אבל אם הוא שם את שאר הדברים עליה בשביל לעשות בה מלאכה, אז אפילו אם היא לא משכה, בכל זאת, פרה אדומה, אנחנו אומרים שעצם זה שהוא הניח עליה את שאר הדברים, את שאר המלאכות, כבר היא נפסלת. כי הוא הניח אותם עליה בשביל המלאכה. הוא לא סתם הניח אותה, את המסע עליה בשביל להקל ממסעו. עגלה הרופאה, דווקא כשהיא נוסעת קצת, מושכת קצת את המסע, רק אז היא נפסלת. ואם כן, זו הסיבה שרב אומר שהיא הניח סכים, שאגודה של סכים על הפרה היא נפסלת, אפילו כשהוא לא משך, כי לא לומדים את זה מעגלה הרופאה באמת, לומדים את זה בדרשה בפרה אדומה בעצמה. שואלת הגמרא, אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן זה כלל ופרט. כשהתורה אומרת לשון כללית ואחר כך מפרטת, היא מתכוונת לפרט. כל מה שהיה כתוב הכלל זה בשביל מה שנאמר, רק בשביל הפרט. אז אם כן, נשאלת השאלה, גם כאן זה כלל ופרט. ואם מה, תאמר, אשר לא עלה עליה כלל, כל דבר שלא עלה עליה. שאסור שעלה עליה שום דבר. ומה שכתוב, עול זה פרט, דווקא עול. אולי תדרוש, כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. דווקא all in הוא פוסל, ומידי אחרינה, שאר מסעות לא פוסלות. עונה הגמרא, מה שכתוב, אשר ריבוי ההוא, זה בא לרבות, ואם כן, לא דורשים כאן כלל ופרט. וכן בעגלה ערופה. תניא נמי גבי עגלה כאי גוונה. כתוב שמה all, אין לי אלא all, שלא משכה בעול. שאר עבודות מניין, תלמוד לומר, שלא הוא בד בה. כל מקום, שאר עבודות. אם כן, מה תלמוד לומר all? עול פוסל אם היא משכה בו בין משעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה. שהניחו שלא כדי לחרוש, אבל שאר עבודות הן פוסלות אלא בשעת עבודה. והימה, אולי נאמר שלא עובד בה זה כלל, ועול פרט, כלל הוא פרט, אין בכלל אין מה שבפרט, ורק עול אין יפסול בה, מידי אחרין השאר מלאכות לא יפסלו בה. גם כאן אומרים אשר ריבוי ההוא שזה בא לרבות גם שאר מלאכות. דברים פוסלים בעגלה ערופה. בעגלה ערופה כתוב השלום משכה בעול. העגלה צריכה למשוך את המסע. אמר רבי אבאו, שאלתי פעם את רבי יוחנן, אני רוצה לשתף אתכם. באי מיני מרבי יוחנן, כמה צריכה העגלה למשוך את העול? בשביל להיפסל, משיכת עול בכמה? רבי יוחנן אמר לי, כמלוא גודל העול. כמו הגודל של העול, ככה היא צריכה למשוך. היא באה אלו. איך מודדים את הגודל של האור, של העול, לאורכו או לרוחבו? אמר לו ההוא מרבנן, מי הוא היה? ורבי יעקב היה שמו, שמי. לדידי מפער שלי, אני שמעתי, תדע ממי, מבעל המאמר עצמו, מרבי יוחנן. שמעתי את זה מנידי רבי יוחנן, משיכת עול שפוסלת בגודל העול לרוחבה, והוא טפח. למה אתה לא אומר מפורש טפח? זה הרבה יותר מפורש. ולאמה טפח? הקמה שמלן. זה מה שרבי יוחנן כשהוא אמר עול רצה ללמד אותנו, ששיעור הגודל דעול טפח, הווי, למי נפקמינה, מה אנחנו הולכים עכשיו לחרוש בשדה? את הגמרא, הנפקמינה היא למקח וממכר. אדם שהולך למכור עול סתם, הוא חייב לתת עול ברוחב של טפח. אמר רבי יוחנן בן שאול, פנימה אמרה תורה, שרואים בן אדם שהוא הרוג מחוץ לעיר, שהכפרה היא על ידי שמביאים עגלה בנחל. מה הקדוש ברוך הוא? יבוא עגלה בת שנתה שטרם הולידה, שלא עשה פירות, ויערף במקום שאי אפשר לחרוש בו, אפשר לזרוע בו, שהוא מקום שאין עושה פירות. ויחפר על מי שלא יניחו הרוצח לעשות פירות. מהי פירות? אילי מה פריה וריביה שלא יניחו לו להוליד, אלא מעטה. אם זה הזקן או סריס, כאלה שלא יכולים להוליד, החינמי דלא ארפינן, שלא עושים שם עגלה הרופא, אלא הכוונה פירות, הכוונה מצוות. יש פה רמז מפורש בגמרא, שפירות זה מצוות. הם מרומזים במילה פירות, שבאדם שבאמת רוצה לייצר דברים כאן, שהוא נמצא בעולם הזה, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. המשנה מלמדת איך שמורידים את העגלה הרופא אל נחל איתן. איתן, אומרת המשנה, זה כמשמעו דבר קשה. תנו רבנן ברייתא, מניין לדבר שהוא נקרא איתן, שהמשמעות שלו שהוא קשה, שנאמר על בלעם, כשהוא בא, בלק הביא אותו לקלל את עם ישראל, כשעם ישראל היו במדבר בדרך להיכנס לארץ ישראל. בסוף בלעם בירך את עם ישראל. כתוב שם בסוף, ויער את המלאק, אמר להם מה שאמר להם, ואז ויער את הקייני, הכוונה יתרו. ואז הוא אמר לו לשבח, איתן מושבך, מקום המושב שלך קשה וחזק, ושים בסלע קיניך. אז רואים שאיתן זה לשון דבר קשה. ואומר, שמעו הרים את ריב השם, והאיתנים, הערים שנקראים איתנים מוסדי הארץ. אחרים אומרים, מניין לאיתן שהוא מקום ישן. צריך להיות מקום שלא הביאו קרקע ממקום אחר לכאן, אלא הקרקע צריכה להיות ישנה, שנאמר בנבואת ירמיהו על בבל, גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא. הכוונה, אל תביא לי פה עכשיו אדמה, אלא מה שהיה פה מעולם, על המקום הזה עושים את העריפה. ועורפין אותה בקופיץ, איפה? מאחוריה, בעורף. מה הייתה? מה? לומדים גזירה שווה ממליקה שעושים בקורבן אוף, חטאת האוף. גמר עריפה עריפה מחטאת האוף, שנאמר במימול אור פה, וזה הכוונה המקום שתחת העורף שמאחורי הפנים. העורף זה בעיקרון המקום שמול הפנים. אז מתחת למקום שמול הפנים, בקיצור, מה שאנחנו קוראים היום עורף. זאת אומרת, מול הגרון, מאחורה. המשנה אומרת, ומקומה, איפה שערפו את העגלה, אסור להשתמש באדמה שם. אסור מלזרוע ומלעבד. תנו רבנן, כתוב על אותו מקום שערפו בו, שהוא נחל אשר לא יעבד בו ולא יזרע. זה משמע לשעבר, שלא עשו בו עיבוד ולא זרעו בו. אם פעם עשו בו זריעה או עיבוד, הוא נפסל. דברי רבי יושיע, רבי יונתן אומר, הפסוק הזה בא לדבר על להבא, שמכאן להבא אסור לאבד ולזרוע במקום העריפה. רבא אמר, להבא, זה שעכשיו אסור מכאן ולהבא לאבד ולזרוע שם במקום הזה, בזה אין ויכוח, דיקו למה לא פליגה, דקתיב ולא יזרע, הכוונה להבא. כי פליגה, הוויכוח הוא, האם גם לשעבר. רבי יושיע סבר שזה גם כולל על העבר שלא נאבד ולא נזרע בו. כי כתוב שלא יאבד בו, ומי כתיב ולא יעובד, שזה הכוונה לעתיד, הרי כתוב לא יאבד, שהכוונה, אשר לא יאבד, הכוונה שזה מה שהיה פעם. אשר, זה מציאות שזה ככה. ורבי יונתן סבר שזה רק על העתיד. כי מי כתיב אשר לא נאבד לגמרי לשון עבר, אשר לא יאבד. יאבד זה לשון עתיד. ורבי יושיע, הוא אומר שמה שכתוב אשר לשעבר משמע. המציאות אשר לא יאבד, מציאות שלא עבדו פה עד עכשיו. רבי יונתן, מה שכתוב אשר, זה לא עניין של לשון עבר, אלא לריבויה הוא, המילה אשר בא לומר על כל העבודות. לא דווקא עיבוד וזריע, אלא שאר העבודות גם פוסלות. במשנה למדנו שדווקא עבודות בקרקע עצמה נאסרות במקום העריפה, אבל סתם לעמוד שם ולעשות מלאכה, שאתה לא עושה עבודה בקרקע עצמה, זה מותר. מותר לסרוק שם פשטם ולנקר שם אבנים. תנו רבנן, הפסוק אומר שלא יאבד בו ולא יזרע. כתוב ולא יזרע, אין לי אלא זריע, שאר עבודות מניין, תלמוד לומר שלא יאבד בו. משמע שאר העבודות מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר ולא יזרע? לומר לך, שלא נאסרו אלא עבודות שדומות לזריע. מה זריע מיוחדת בזה שהיא בגופה של הקרקע? אף כל עבודה שבגופה של הקרקע אסורה, יצא שאתה עומד באותו מקום ועושה עבודה שלא קשורה באדמה הזאת עצמה, כמו סריקת פשטן וניקור אבנים שאינה בגופה של קרקע שאין מותרות. שואלת הגמרא, למה אתה אומר ששאר העבודות אסורות, ואימא אשר לא יאבד בו זה כלל, ולא יזרע זה פרט? והעמידה שהתורה נדרשת בו, שכשיש לך כלל ופרט, אין בכלל, אתה לא מביא את כל מה שכלול בכלל, אלא רק מה שבפרט, ורק הפרט נאסר, זריעה היא, אין מידי אחרינה לו. עונה הגמרא, כמו שאמרנו קודם, המילה אשר באה לריבוי ההוא, שזה בא לרבות שאר העבודות שדומות לזריעה. למדנו במשנה, זקני העיר רוחצים את ידיהם על מקום העריפה של העגלה הערופה וכולי. תנו רבנן, הפסוק אומר, וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. שאין תלמוד לומר עוד פעם הערופה. ומה תלמוד לומר הערופה? ללמד שהם צריכים לרחוץ את ידיהם על מקום עריפתה של העגלה. במשך הפסוק כתוב, ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. וכי על ליבנו עלתה שבדין שופכים דמים, אלא פירוש הוא, לא בא הרוג הזה לידינו ופתרנו לדרך בלא מזונות, כי אם היינו שולחים אותו לדרך בלי מזונות, אולי זה גרם לו שהוא גזל, ועל ידי זה הוא נרצח. ומה זה עינינו לא ראו? לא ראינו והנחנו ללכת לבד בלא לוויה, בלי שמישהו ילווה אותו, כשהוא הולך בדרך שזה מקום סכנה. טניה, היה רבי מאיר אומר, בדין קופין, את המארח ללוויה, ללוות את האורח, ששכר הלוויה אין לה שיעור, שנאמר כשבני יוסף כבשו את העיר לוז, והיראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו נע את מבוא העיר, ועשנו ממך חסד, רצו לכבוש את המקום, שאלו אותו, תגיד איך נכנסים, וכתיב, ויראם את מבוא העיר, ומה החסד עשו עמו? שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, בזמן שכבשו את הארץ, ואותו האיש ומשפחתו שילחו, הצילו אותו. כתוב שם, וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, איש מה עד היום הזה. טניה, אותה עיר לוז שבנה אותו אדם, היא העיר לוז שצובעים בתחלת. וממש כתוב, איש מה עד היום הזה, אנחנו לומדים, סנחריב בלבל את כל האומות, הרבב, שם את אלה פה, אלה מפה שם שם, הרבב את כל האומות. אבל העיר לוז היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה. בא נבוכדנצר שהחריב את ארץ ישראל ולא החריבה. ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. אלא זקנים שבא, בזמן שדעתן קצה עליהם, יוצאים חוץ לחומה ואין מתים. ועל הדברים קל וחומר, ומה כנעני זה שהראה להם את מבוא העיר, שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו. הוא רק הראה להם, כבר הוא גרם הצלה לו ולזרעו, עד סוף כל הדורות. מי שעושה לוויה ברגליו על אחת כמה וכמה שאין שיעור לסחרו. במה הראה להם אותו כנעני את מבוא העיר? חזקיה אמר בפיו עיקם להם לצד של אותו מקום. רבי יוחנן אמר באצבעו הראה להם את אותו המקום. טניה כמו כבתי דרבי יוחנן. בשביל שכנעני זה הראה באצבעו גרם הצלה לו ולזרוע עד סוף כל הדורות. רואים שזה היה באצבעו. אמר רבי יהושע בן לוי, זה באמת מסוכן ללכת לדרך לבד. אז המהלך בדרך ואין לו לוויה, מה העצה? איך מאדם יכול להינצל מכל הסכנה? יעסוק בתורה, שעל התורה נאמר שהיא בעצמה לוויה, כי לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. ובמאמר המוסגר, כשאדם הולך לבית עולמו, אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא מעשים טובים וגם לא חברים, וגם לא אנשי שלטון וכדומה. אף אחד לא יכול לעזור שם. והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. אין מלווים לו לאדם אלא תורה ומעשים טובים. הם הלוויה של האדם לתמיד. זה מה ששומר על האדם, וזה תמיד הולך איתו. הם אף פעם לא עוזבים את הבן אדם. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שליווה פרעו הרשע לאברהם אבינו, שנאמר, ויצב עליו פרעו אנשים, וישלחו אותו, ואת כל אשר לו, הם ליוו אותו. נשתעבד בבניו עד 400 שנה שנאמר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אמר רב יהודה אמר בשם רב, כל המלווה את חברו 400 בעיר, אותו חבר אינו ניזוק בדרכו. זאת אומרת, זה שמירה על מי שליוו אותו. מספר את הגמרא, רבינה ליווה אלוויה לרבה בר יצחק 400 בעיר, באמת מתה לידי עזקה, הגיע בדרך עזק לרבה בר יצחק, והתצילו וזכה להינצל. תנו רבנן, הרב שהולך ללוות את התלמיד, הוא חייב ללוות אותו עד עיבורה של עיר, עד הבית החיצון של העיר שעומד בסוף 70 אמה וארבעה טפחים לבתי העיר. במרחק של 70 אמה וארבעה טפחים לבתי העיר, אם יש לך שם עוד בית, אז עד הבית הזה. חבר לחבר, כמה חייב ללוות אותו כשהוא יוצא מחוץ לעיר? עד סוף תחום שבת, עד סוף 2000 אמה מחוץ לעיר. תלמיד לרב צריך ללוות אותו כמה? אין לו שיעור כמה. ובכל זאת כמה? כמה חייב התלמיד ללוות את הרב? אמר רב ששת עד פרסה. זה 4 מיל. דהיינו כל מיל זה 2000 אמה. 8,000 אמה. ולא אמרן שמספיק פרסה אחת, אלא לרבו שאינו מובהק. לימד אותו משהו. אבל אם זה רבו מובהק, צריך ללוות אותו עד 3 פרסאות. מספר את הגמרא. רב כהנא הלך ללוות אלוויי לרב שימי בר אשי שהיה רבו, מעיר בבבל שנקראת פום נהרה, עד מקום שיש בו הרבה עצי דקל, בית ציניאטה דבבל. כמעט וואטם כשהם הגיעו לשם, אז רב כהנא אמר לי לרב שימי בר אשי, האם זה נכון? ודאי דאמריתו, הני ציניאטה, מה שאתם אומרים שאותם דקלים דבבבל, משני אדם הראשון התנאו, הם כבר נמצאים פה מזמן אדם הראשון, אז רב שימי בר אשי אמר לו, אמר לי, אדקרתן מילטה, הזכרת לי איזשהו דבר. דאמר רב יוסי ברבי חנינה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל, מי דכתיב בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. מה צריך לומר שלא ישב אדם שם? וכי מאחר שלא עבר, איכן ישב? אלא, הכוונה לאדם הראשון, שכל ארץ שגזר עליה האדם הראשון ליישוב, נתיישבה. ארץ שלא גזר עליה האדם הראשון ליישוב, לא נתיישבה, לא ישב אדם, הכוונה שלא גזר עליה האדם הראשון ליישוב. ולכן לא עבר באיש. וכן הדקלים האלה, במקום הזה יש רק דקלים, כי האדם הראשון גזר שהמקום הזה לא יהיה מקום יישוב של אנשים, אלא רק יישוב דקלים. ולכן מתכוונים במה שאומרים שהדקלים הם משנות אדם הראשון, הכוונה שהוא גזר שיהיה כאן דקלים, והוא לא גזר שיהיה כאן מקום יישוב. עוד מספר את הגמרא על רב מרדכי, שהוא הלך ללוות אלוויי את רבו לרב אשי, מהמקום שנקרא אגרוניה ועד המקום שנקרא בי קיפי, ויש אומרים עד המקום, ואמרי לי עד בי דורה. עד כאן דף ממבב.